אתמול היה שבת חזון. אצלנו השם חזון נשאר באמת כמעט רק שם. קוראים לשבת שבת חזון, אבל מה יש בשבת הזו? מה המיוחד שבה? הרמ"א פוסק, כך היה פעם מנהג של אשכנזים לפחות, שלא לבשו בשבת חזון בגדי שבת. זה היה מאוד מרשים בטח, שהלכו עם בגדי חול בשבת. יש שאלה גם איך זה מותר, אבל כל פעמים זה היה המנהג. אצלנו, אני חושב שכבר בכל העולם זה כך, לפי מנהג הגר"א ועוד, החליטו שלא ראוי לנהוג כמו הרמ"א, נאמר כך. ואז מה קורה? נשאר לנו השם חזון ותו לא. אבל האמת היא שחז"ל אומרים לנו שיש תלת דפורנותא, שלוש של פורנות. לפני תשעה באב יש הסתרות שאינן שייכות לפרשת השבוע ישירות, אלא על פורנות. אחר כך יש עד שבת שובה, גם כן לא שייך לפרשת השבוע, אלא שבע דנחמתא. אבל שלוש דפורנותא, השולחן ערוך מדגיש בהלכות ראש חודש איך שזה מסודר, שלעולם צריך שפרשת דברים תהיה לפני תשעה באב, גם הפרשה עצמה שהיא תוכחה, וגם ההפטרה, כפי שהוא כותב, המשנה ברורה מסביר יותר, כדי שיקראו בה בפרשת דברים שהיא מתוכחותיו של משה, קודם תשעה באב, כדי להפטיר בה בחזון שהיא תוכחות ישעיהו על החורבן. זאת אומרת שפרשת חזון, הפטרת חזון, היא בעצם, זה מסר, זה מוסר בעצם, אנחנו חייבים ללמוד את הדבר הזה. שומעים את ההפטרה איכשהו ובזה אנחנו גומרים. הנביא אומר לנו, קודם כל, גם חז"ל אומרים, לפני זה נאמר, חז"ל אומרים, כל נבואה שלא נאמרה לדורות לא נכתבה. זאת אומרת, אין נבואה בנביאים, אם זה היה משהו זמני. היו הרבה מאוד נבואות, כפי שהראשונים מתארים, שהיו המוני נביאים, אבל נבואה לדורות זה משהו אחר. מה שכתוב אצלנו זה נבואה, מסר לדורות. אם כן, כשאנחנו קוראים את חזון, בעצם זה מדבר אלינו. ישעיהו נמצא פה ומדבר אלינו. ואל מי הוא מדבר? הוא מדבר אלינו ששומרים מצוות. כך נראה פה בכל הדברים שהוא אומר. חלק מן הדברים הוא מדבר איך נראית ירושלים. אבל בזה לא נאריך. יש מה לדבר על כך, אבל לא זה החלק שאנחנו צריכים כרגע, שאני חושב שזה היותר חשוב לנו. נדבר על הקריה הנאמנה, על מה הייתה פעם ירושלים ואיך היא עכשיו נראית. אבל קודם הוא אומר, שימו דבר השם קציני סדום, האזינו תורת אלוקינו עם אמורה. קורא למנהיגים, לכולם, קציני סדום, עם אמורה. ואז הקדוש ברוך הוא פונה ואומר לאנשים שמקיימים מצוות, אנשים שמקריבים קורבנות בבית המקדש, אנשים שמתפללים, אנשים שלומדים, שומרים שבת, והוא אומר להם, למה לרוב זבחכם יאמר השם? לא צריך את הקורבנות שלכם. שבעתי עולות אילים וחלב מריאים ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי. לא רוצה את כל הקורבנות, מי צריך אותה? עולים לרגל, עולים לרגל, גם כן מרגישים שמקיימים מצווה, וגם לא ברגל, באים לבית המקדש לראות, לראות שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך. חז"ל אומרים, בלראות, בלראות, אדם בא לקבל משהו. כי תבואו לראות פניי, מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי. הוא מתאר את העלייה לרגל כאילו סתם אתם באים לרמוס את המקום הקדוש שלי, חצריי. לבית לא נכנסים בדרך כלל, אסור להיכנס לאחד, אבל החצר, העזרה. אבל כך הקורבנות, לא תוסיפו אבי מנחת שב. המנחה שלכם זה לא, זה שב בעיניי. כתורת תועבה היא, חודש ושבת קרוא מקרא. שומרים שבת, חודש, גם מקראי קודש, גם לומדים, קרוא מקרא, כלול בזה הרבה דברים. לא אוכל אבן והצרה. אני לא סובל את את שני הדברים יחד. מצד אחד הצרה, הצרף, נאספים, לומדים, מדברים, אבל אם אבן ביחד זה לא הולך. חודשיכם ומועדיכם שנאה נפשי, היו הלילה תורח, נלאיתי נסו. וגם על התפילות, ובתריסכם כפיכם מעלים עיניים מכם. גם כי תרבו תפילה אינני שומע. זאת אומרת, הוא מדבר, יש פה איזו דרישה גדולה מעם ישראל, וכפי שאמרנו, זו נבואה שנכתבה לדורות. זאת אומרת, זה מדבר אלינו. הוא לא מרוצה, אחר כך הוא מציע הצעות, הנביא. והוא אומר, יותר מזה אומר, לכו נא ונבחיך, יאמר השם, יש תשובה. יש תשובה, אל תחשבו שזה נורא, אני אומר לכם דברים נוראים. אפשר לשוב והכל יימחק, לא יהיה שום דבר. אם תבוך, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבין, אפשר להפוך את הכל ללבן, לבן כשלג, למרות שזה עכשיו אדום כשני. אם ידים וחתולה, כצמר יהיו. אם טובו ושמעתם, טוב הארץ תוכל. אם כן, הנביא פה אומר, זה ישעיהו, זה היה אחרי גלות השבטים, אבל עוד לפני חורבן, אבל ככה כל הזמן ירמיהו אחר כך צועק וצועק וצועק. אבל אם טובו ושמעתם, טוב הארץ תוכל. אפשר לשוב בתשובה והכל יימחק. אבל אם תמענו, ואם תמענו מריתם, אז רחמנא ליצלן, חרב תאכלו כי פי השם דיבר. זאת אומרת, הנביא פה מדבר, וכשאנחנו אומרים השבת, שבת חזון, זאת אומרת שצריכים להפנים את הדברים שהוא מדבר אליהם. אם לא, אז מה הערך של כל ההפטרה הזאת? אם חז"ל תקנו לנו לקרוא את ההפטרות הללו, את שלושת ההפטרות, זאת האחרונה שבהם, זאת אומרת שהוא מדבר פה אלינו, צריכים פשוט ללמוד את הדברים ולהפנים אותם. בעיקר אדם צריך להפנים ביחס אליו, לא לחשוב על אחרים. ועדיין מדברים על המצב, מדברים על הפחד, אם חלילה לא ישוב, אם כן, אבל כמובן, זה מדבר פה הרבה דברים. בהפטרה שלפני זה, הקודמת, השנייה דפורנותה, שם גם כן יש פסוק שכותב כך, הכהנים לא אמרו איה השם. הכהנים לא מחפשים את הקדוש ברוך הוא, לא אומרים איה השם. יש איזה משהו שצריכים להגיד איה השם. בתופסי התורה לא ידעוני. פה לא כתוב בדיוק מה הדרישה. אצלנו בחזון לא כתוב מה השורש שלו, שהם לא בסדר. הקדוש ברוך הוא כל כך כועס עליהם, לא רוצה לא את התפילות שלכם, לא את הקורבנות שלכם, לא שתבוא אליי לרגל, לא רוצה להכיר אתכם בעצם. עד שתשתנו, רחצו, יזכו, עשירו המעל עליכם, מנגד עיני, חדלו הרע, לימדו את וכו' וכו'. שם כתוב ביטוי אחר, אמנם שם הביקורת היא לא כל כך חריפה כמו פה, אבל הכהנים לא אמרו איה השם, בתופסי התורה לא ידעוני. התרגום יונתן אומר, לא אליפו למידע דחלתי. לא ידעוני. אבל תופסי התורה, הנביא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר את זה, הנביא אומר את זה בשם השם, לא ידעוני. אבל הוא אומר, תופסי התורה, מה פירוש תופסי התורה? תופסי התורה זה אנשים שיושבים ולומדים, לא סתם לומדים, תופסי תורה, לומדים בכולל, לומדים, משקיעים, תופסי התורה לא ידעוני. והכהנים, מדבר על כהנים שעובדים, הכהנים לא אמרו איה השם, הם לא מחפשים את השם. מה זאת אומרת? חסר פה החיבור לקדוש ברוך הוא, לא ידעוני. לא מחפשים אותי, לומדים ומקיימים את המצוות לא לגמרי בסדר, אבל עד כדי כך לא רוצה שום דבר, לא רוצה להכיר אתכם, כי לא מחפשים את הקדוש ברוך הוא. תופסי התורה, אבל תופסי התורה לא ידעו לי, כך אומר הנביא, והכהנים לא אמרו איה השם. מה בדיוק התביעה הזאת? ראיתי קטע קטן מהרב שח זיכרונו לברכה, ננסה קצת להרחיב את הדברים. קודם כל כתוב בחז"ל, לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדין. כולם יודעים את החז"ל הזה, לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורה, לא עשו לפנים משורת הדין. יש פה שתי שאלות, שאלות קשות. קודם כל, מה זאת אומרת העמידו דברים על דין תורה? כאילו הבעיה הייתה רק שלא קימו לפנים משורת הדין וזה הכל? זה לא מדויק. בבית ראשון עברו על שלוש עבירות, כפי שחזל אומרים, גילוי ראיות, שפיכות דמים, עבודה זרה. בבית שני ביקורת חריפה מאוד על בן אדם לחברו, שקוראים לזה שנאת חינם, והחפץ חיים מסביר שזה כולל הרבה הרבה. השורש אולי שנאת חינם, אבל עבירות, לשון הרע, והכל, הכל. אם כן, מה זאת אומרת? עמדו על דין תורה, העמידו דבריהם על דין תורה. זה דבר ראשון. דבר שני, אולי הרבה יותר קשה, הרי זה שאתה אומר שזה לפנים משורת הדין, זאת אומרת שלפי שורת הדין, לא צריכים לעשות את הדברים. לפנים משורת הדין, יש שורת הדין, שזה הדין, יש לפנים משורת הדין. הם לא קימו לפנים משורת הדין, לכן צריך להיות חורבן, לכן צריך להיות מצב כזה. יש פירוש אחד, אני חושב שאומרים אותו, אבל מסתם אומרים את זה, שהכוונה היא זאת, שוודאי שהם חטאו בכל מיני חטאים, אבל הקדוש ברוך הוא הרי נוהג במידה שאדם נוהג ככה, כך, במידה שאדם מודד, כך מודדים איתו. אם הם היו נוהגים לפנים משורת הדין, היה הקדוש ברוך הוא גם להם מוותר לפנים משורת הדין, דוחה, מעריך אפו, כל מיני דברים. זה דבר שאפשר להבין בצורה פשוטה. אבל יש פה דבר נוסף. כתוב בפרשת כי תצא, וזה כל פעם שמגיעים לפרשה הזאת, גם אנחנו דיברנו על זה כבר בכל מיני אופנים וצורות. כתוב כך, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, ויסרו אותו ולא ישמע עליהם. אחד שהוא לא שומע, טוב, היום זה לא כל כך לא שגרתי לא לשמוע להורים, זה אלא מה השתרות, זה דור שלי קיפטה דמשיך החוץ פייסגר, זה דבר דרגיל. ותפסו בו אבי ואמו והוציאו אותו על זקני עירו ולשאר מקומו, מביאים אותו לסנדרין, ואמרו על זקני עירו, בנינו זה סורר ומורה, איננו שומע בקולנו, זולל וסובב. זה הכל. ואז מה? הורגמו כל אנשי עירו באבנים, סוקלים אותו ומת, וירתה הרע מקרבך וכל ישראל ישמעו וירא. זו כל הפרשה. קודם כל קוראים לו בן סורר ומורה. אז פורנו אומר, החטא הוא לא שהוא, זה גם חטא, ודאי שהוא לא שומע על אביו ולאמו, אבל הסורר הוא מורה, הוא אומר, כי מריום הסיר התקווה שישוב מסוררותו. זה שהוא סורר ומורה, זה לא עצם החטא, אלא מה, אם הוא סורר ומורה, זה מסיר את התקווה שהוא יחזור בו. אחד שהוא לא עקשן, שהוא לא סורר ומסרם, מורה זה מלשון ממרים הייתם, סרבן, יש סיכוי שהוא יחזור, אבל אם הוא כזה, הוא לא יחזור בו. אבל מה החטא? החטא הוא זולל וסובב. מה זה זולל וסובב? הוא אוכל, אכל בשר, שותה יין, גם לא כל כך הרבה. תרטימר בשר, תרטימר בשר, כתוב פה בסקטי חכמים שזה חצי מנה, זה לא כל כך הרבה בשר, מה זה? ושותה חצי לוג יין. מאיפה יש לו? ההורים שלו לא נתנו לו, הרי הם לא מרוצים. אז הוא לקח את זה, היום אומרים, הוא סחב, הוא בכלל לא אומר שהוא קונה. סחב כמות קצנה של בשר ויין, בסדר, יש כמה פרטים בדבר. אז זה כל החטא שלו, זולל וסובב. אז מה, אז לכן מגיע לו מיטה? מה הפירוש בדבר הזה? אז חז"ל אומרים לנו, יש משנה ויש גמרא, פרק בין סורר ומורה. כתוב שם כך, תניא רבי יוסי הגלילי אומר, וכי מפני שאכל זתר תימר בשר ושתה חצי לוג יין האיטלקי, אמרה התורה יצא לבית דין לסכל. קודם כל, במה מדובר פה? מדובר פה בילד, כפי שכתוב פה בגמרא, והרמב״ם כותב את זה בקיצור, מדובר פה בילד מבר מצווה ועד 3 חודשים אחר כך. אם הוא יותר מבין 13 ו3 חודשים, כבר אין הדין הזה קיים. הרמב״ם כותב בהלכות ממרים, כל ימיו של בן סורר מורה אינם אלא 3 חודשים מאחר שיביא שתי שערות. זה הכל. דבר פה על ילד, על נער, יכול להיות שהוא מצליח מאוד בלימודים, עושה חיל, והמורים שלו מנבים לו עתידות, ופתאום ככה, מה הוא עשה? זה לא יבסובב. רב יוסי הגלילי אומר, וכי מפני שאכל זה תימר בשר ושתה חצי לוג יין האיטלקי, אמרה תורה יצא לבית דין לסכל, אלא הגיע תורה לסוף דעתו של בן סורר ומורה, שסוף מגמר נכסי אביו, הוא מבקש לימודו ואינו מוצא, הוא יוצא לפרשת דרכים, הוא מלסתם את הבריות, אמרה תורה ימות זכאי ועל ימות חייו, שמתתם של רשעים הנאה להם והנאה לעולם. זאת אומרת, רב יוסי הגלילי אומר לנו, רש"י מביא את זה בתורה, שזה לא שהחטא הוא כל כך חמור שמגיע לו כזה עונש. סובל וסובל זה לא חטא כזה גדול. אבל בעתיד, לפי המהלך שלו, מפני שהוא כזה צעיר, הוא כבר הולך בכיוון הזה, מי יודע לאן הוא יגיע בסוף. אז קודם כל התורה פה מוסרת לנו מסר, כפי שהיא אומרת בעצמה, בכל ישראל ישמעו ויראו. המסר הוא פה הסתכלות על החיים. למשל, למה הדבר דומה? אדם יש לו חנות, יש לו איזה חנות גדולה, חנות קטנה. אם הוא לא עורך מאזן של הכנסות והוצאות, הוא יכול להמשיך שהוא מרוויח וקונה ומוכר וככה וככה, הוא אפילו לא יודע שהוא כל פעם יש לו הפסדים והפסדים והפסדים, בסך הכל זה גודל החובות שלו גדלים. אם הוא עושה מאזן והוא רואה שזה לא משתלם, מה עושים? סוגרים את החנות. פשוט מאוד, בשביל מה צריך את כל העסק הזה? זה לא שווה כלום. סוגרים את החנות ונגמר. התורה מוסרת לנו כאן מסר כל כך נפלא, איך מסתכלים על החיים, איך התורה מסתכלת על החיים. הנשמה של האדם באה לעולם כדי להשיג הישגים, כדי להרוויח, כדי שלא יהיה נעמד כיסופה וכו' וכו' וכו'. פה תעשה דברים טובים, היא תחזור למקורה ושם יהיה לה לנצח. אבל אם זה לא משתלם העסק, אם החנות הזאת רק הפסדים, צריכים לסגור אותה מיד בהתחלה. זה מה שחז"ל אומרים לנו. אומרים לנו, התורה אומרת לנו, שאומרים לנו, תסתכל על החיים, זה לא סתם לחיות, אכול ושתו. זה לא ככה. אם בסופו של דבר לא נראה שיהיו הישגים מן החיים אלו, זה לא שווה. האמת היא שהגמרא אומרת, יש אומנם דעה אחרת שם, אבל כתוב שבן סורר מורה לא היה ולא נברא. לא היה דבר כזה בכלל. לא היה אף פעם דבר כזה. בגלל כל מיני דברים. קודם כל, התורה אומרת, ותפסו בו אביו ואמו. אביו ואמו צריכים להביא אותו. וכתוב בהלכה מפורש גם ברמב"ם, אם אביו רוצה ואמא לא, או שהאמא רוצה ואבא לא, אין לו דין בן סורר מורה, רק אבא ואמא. איפה יש אבא ואמא כאלו שיביאו ילד בן 13 פלוס שיזכלו אותו? זה לא ייתכן בכלל דבר כזה. אפילו זה לבד לא יכול להיות שהמציאות תהיה כזו. אלא מה זה? סך הכל באים למסור לנו, כפי שאמרנו. לא היה ולא נברא, אלא דרוש וקבל שכר. מה פירוש דרוש וקבל שכר? אין בתורה את מה לדרוש. התורה היא כזאת ענקית, צריכים עוד איזה פרשה כדי לדרוש. אלא הכוונה היא דרוש, תדרוש מה זה החיים. תקבל שכר, שכר לא רק על עצם הדרישה, תקבל שכר כי אתה מבין מה זה החיים. וכל ישראל ישמעו ויראו, זה לא שישמעו שסקלו אותו, הם ישמעו את הפרשה הזאת, ישמעו את הפרשה הזאת, ישמעו ויראו, יבינו מה זה חיים. זה פשוט, יש פה דברים כאלה. אבל בכל זאת יש פה שאלה נוספת, מה הוא חטא? אין עונשים עליהם, כן מזהירים. בסדר, צריך להיות איזה חטא, אלא זה לא עוון כל כך חמור שבגללו כבר צריכים להעמיד. אז התורה על שם סופה, אבל מה הוא עבר? איזה עבירה הוא עבר? כתוב בתורה לא תזלול. אנחנו מבינים שמסתם זה לא יפה. למה לא כתוב? אמנם יש היום כאלו בית מזללה, משהו כזה. נכון? אבל לא תזלול, לא כתוב בתורה לא תזלול. ולא כתוב גם, איך אומרים, לא תסבור? לא תהיה סובה. לא תשתה יין יותר מדי, אבל אין לאווים כאלו. מה הוא עבר? אומר הרמב"ן, הרמב"ן כותב ככה, זולל וסובה עובר על מי שנצטווינו קדושים תהיו. יש בתורה מצווה קדושים תהיו, הוא עובר על קדושים תהיו. ועוד מה? ונאמר עוד, ואותו תעבודו ובו תדבקון. קדוש ברוך הוא ציווה לדוב כבו, איזה דרגות, קדושים תהיו. מי שמכיר את הרמב"ן על קדושים תהיו, איך הוא מעריך שם בדברים, והוא אומר שבעצם הוא אומר ככה, התורה אמרה איסורים, אבל יכול להיות נבל ברשות התורה. ברשות התורה, זאת אומרת שבעצם התורה נותנת רשות, לא שהיא נותנת רשות לברת קדושים תהיו, אבל בכל זאת זה לא משהו שאני יכול להגיד עכשיו הוא עובר עליו, אין דבר כזה. אבל יש מצווה קדושים תהיו, להתקדם ליותר ויותר ויותר. ושם הרמב"ן כותב שנצטווינו לדעת את השם בכל דרכינו, קדושים תהיו, לדעת את השם בכל דרכינו. זה לא חובה, כך הוא בעצמו אומר. אחרי שפרט האיסורים שאסר אותם לגמרי, ציווה באופן כללי שנהיה פרושים. ואם אדם לא עושה את זה, הוא נבל ברשות התורה. הרמב"ן מעריך על מצווה זאת, שזה בן אדם למקום, וגם על ועשית ישר והטוב בעיני השם. כאילו התורה אומרת, אמרתי לך מה אסור, אבל עכשיו יש משהו רחב מאוד. אז מה כאן כתוב בעצם? מה דורשים ממנו? על מה הוא עבר על קדושים תהיו? הוא עבר על ובוא תדבקון. אלא התשובה היא, בהחלט זה מה שהתורה כאן אומרת לנו. המסר זה לא רק איך להסתכל על החיים, יש פה מסר הרבה יותר עמוק. המסר הוא, הוא אומר לנו כך, אם האדם הוא לא שואף לרוממות, הוא לא שואף, אם הוא יגיע או לא יגיע זה עוד בעיה, וכמה הוא יגיע, כל אחד לפי מה שהוא יכול, אפשר להגיע ליותר ואפשר לפחות, לפחות. אבל השאיפה שלו צריכה להיות, בשביל מה הוא פה בעולם? השאיפה שלו להגיע לדרגה גבוהה, לקדושים תהיו, להגיע לאובו תדבק. כל המעלות זה המסילת ישרים בעצם. אדם צריך לשאוף להגיע, להגיע לרוממות, יותר רוממות, יותר רוממות. בזמן בית המקדש, לפחות בבית ראשון, היו ישיבות בני נביאים. בני נביאים למדו להיות נביא. מה אתה חושב למדו להיות נביא? עבדו, לא למדו, עבדו להיות נביא, להגיע לדרגה של רוח הקודש. צילת ישרים אומר שהסוף זה מתנה, זו עבודה, ובסוף אם קיבלת, קיבלת, אם לא, לא, הקדוש ברוך הוא נותן לך, אתה לא יכול בעל כוחו להגיע לזה, אבל עד שם מתרוממים, מתרוממים עוד ועוד ועוד ועוד. זו השאיפה של החיים של האדם, ואדם שהוא לא שואף לזה, אין לו סיכוי להישאר גם ממה שהוא כן רוצה, כי ממילא הוא נסחף אחורה. אין בכלל ברוחניות עמידה, כל אחד יודע את זה. יש סיבור של פתגם של רבי ישראל מסלן, שהעולם דומה לציפור, ציפור באוויר, או שמרחפים למעלה היא עולה או שהיא יורדת. אין דבר כזה לעמוד. אם אדם הוא לא שואף והוא לא מתרומם, אם אלו יורד ויורד, אז לא נשאר ממנו כלום. אז מה הוא? זולל וסובל. הדרישה, התביעה ממנו שאתה צריך לשאוף. הנכון שפה בתור ילד קטן אז באמת לא היה ולא נברא, בסדר, אני לא יודע כמה הוא יכול כבר להשיג את זה, אבל עם שאיפה, שאיפה להגיע להישגים. בלי שאיפה להגיע להישגים לא מגיעים לשום דבר. וזה מה שהתורם, זה מה שחזל אומרים לנו, לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורה. זה לא שהם בפועל לא הצליחו להתרומם, זו הייתה אידיאולוגיה, העמידו דבריהם על דין תורה ולא עבדו לפני משורת הדין. לא צריך, למה לפני משורת הדין? מספיק לי הדין, מספיק לי ההלכה. זאת אומרת, אין את השאיפות הגדולות, אין את השאיפה להתרומם, להתרומם, להתרומם. וזה השורש, שאלנו קודם, הם חטאו בהרבה חטאים. בטח, וחוץ מזה, מה מגיע עונש כזה, על דבר כזה, על שהם לא עשו לפני משורת הדין. התשובה היא, חז"ל אומרים לנו, מה קרה להם? מה קרה? קרה שהם החליטו שלא צריכים להתרומם. אין שאיפות להתרומם, זה לא שהחליטו, זה גם בלי החלטה. חיים בתוך העולם הזה ובמסגרת של דין תורה, שומרים את הדין, משתדלים לשמור את ההלכה כמה שאפשר, לפעמים מסתדרים עם ההלכה איכשהו ככה, אבל אפילו נגיד שלא, שבאמת מחמירים יותר, אבל מספיק לי ככה, למעשה כך וכך, אבל איפה כל הלב עם כל הגדלות הזאת של בוא תדבקו, זה דברים, זה מצוות שבלב כל הדברים האלו, קדושים תהיו, זה עניין של הרגשת לב, של, של, של רוממות, וזה, אם אין את זה, אז מגיעים לכל מה שהם הגיעו. ודאי הגיעו לשלוש עבירות, הגיעו לשנאת חינם, הגיעו אין בן אדם לכל כלום. אם זה השורש של כל הנפילות, זה החורבן של הכל. מה הביא את החורבן? כשאנחנו אומרים מספיק לדין תורה. אין קדושים תהיו ובין, ואין בו תדבק ואין אותו תעבודו. והרמב"ן אומר שם, כפי שאמרנו, זה, אולי זה לא במקרה, הוא כותב לקדושים תהיו שנצטווינו לדעת את השם בכל דרכינו. לדעת את השם בכל דרכינו. כשהנביא אומר לנו, והכהנים לא, הכהנים לא אמרו היה השם, לא מחפשים את הקדוש ברוך הוא, היה השם הפרושו, איך מתחברים אליו? היה השם. ותופסי התורה יושבים לומדים תורה, לא ידעו לי, לא מעניין אותם החיבור הזה. לדעת את השם בכל דרכינו, להתחבר אליו, אבל זה לא הולך, זה לא הולך, נכון. אבל אם זה בשיטה תופסי התורה לא ידעו לי, לא רוצים את זה, לא שואפים לזה, זה חורבן גדול מאוד. בבית ראשון, כפי שאמרנו, היו ישיבות של בני נביאים עם שאיפה גדולה להתרומם ולהתרומם. חז"ל אומרים, זה וורט של הרב מפונוביז', אני חושב שכל אחד מבין את ה... כששואלים אותו את השאלה, יש חז"ל שאולי מסבירים אותו בכל מיני צורות, שפחדו, הגויים פחדו מבית המקדש, פחדו, ידעו שזה משהו נוראי, גם ראו מה שקרה אצל סנחרי, פחדו, וחיפשו איזה מישהו מתנדב, במרכאות אפשר להגיד מתנדב, חיפשו איזה מתנדב שיכנס קודם, שיכנס להיכל, פחדו להיכנס, ותפסו אחד בשם יוסף משיטה, והסכים להיכנס, למה? על סמך מה? אמרו לו, כל מה שתיקח יהיה שלך. כך מביאים חז"ל בבראשית רבה. ואז הוא נכנס, הוא לקח את המנורה, לא פחות ולא יותר. צודק לכאורה, מנורה זה משהו, מנורה זהב טהור. כשהוא יצא, אמרו לו, אין דרכו של אדיוט להשתמש בזה. זה בשביל הקיסר או מישהו אחר, מה? מה לך ולמנורה כזאת? זה לא בשבילך, לא התכוונו לזה. כנס פעם שנייה ותיקח מה שאתה רוצה. ואז הוא בשום אופן לא הסכים להיכנס. פעם אחת תכיס את הבורא, הוא לא רוצה אותו. ואז אמרו לו, חוץ ממה שתיקח, נפתור אותך ממכס שלוש שנים. כנראה שהמכס גם היה משהו גדול. בשום אופן לא הסכים. אמר, לא די לי שייחסתי לאלוקי פעם אחת, תכיסנו פעם שנייה. ואז כתוב שם בחז"ל, הם משתמשים בביטוי אחר, אבל למעשה כתוב שם שניסרו אותו, שמו אותו על שולחן של מגרים וניסרו אותו. והוא צעק כל הזמן, אוי, 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 שייחסתי את בורי. והשאלה היא שכולם מדברים על זה, מה קרה לו? הרי עובדה שהוא נכנס, זה שלקחו לו את המנורה, לכן מה? הם הרגיזו אותו. מה פתאום, מה, איזה מהפך קרה אצלו? אומר הרב מפונוביץ' שבא כל כך פשוטה, הוא נכנס לעולם אחר. מה אתה שואל איך הוא עכשיו לא רוצה עוד פעם להיכנס? הוא כבר היה שם. הוא נכנס לעולם שכולו עולם אחר בכלל. כמה שכבר היה נורא, שכבר ירושלים כבושה והכל, אבל השכינה שם, אפילו קצת, הוא היה שם, אז הוא הרגיש בכלל דבר אחר. איך הוא ייכנס עוד פעם? הוא פתאום תפס שמה פרוש, איך הוא יכול לעשות דבר כזה? איך הכעסתי את אלוקיי? לכן הוא לא נכנס פעם שנייה. כתוב ביוסף בן גוריון, מביא את זה, שכחתי מי, הנתיבות אני חושב בספר שלו, על כל פנים כתוב שם שהוא כפי המבט שלו, שכשדורכים על רצפת בית המקדש היו משיגים חוכמה ונתדבק בהם רוח הקודש. הוא אומר שלכן, ככה הוא מביא, שלכן הכהנים היו צריכים להיות, שלא תהיה חציצה בינם לרצפה. ההליכה על הרצפה זה קודש, זה, 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 זה מכניס לאדם איזה משהו, עולם אחר. וברור שזה כך, שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכוכה, ייראה, נכנסו למקדש, ועולם אחר בכלל שבאו לשם. אבל אדם שיש לו שאיפות להגיע לעולם אחר, הוא רואה משהו, הוא יכול לראות. אדם שאין לו בכלל את השאיפות האלו, והוא לא, הוא לא חי בעולם כזה, הוא מספיק לו, מספיק לו דין תורה, מספיק לו לחיות בעולם הזה עם דין תורה, אז איך הוא יכול להרגיש? מה הוא ירגיש? אז מה צריך את המקדש? אם העמידו דבריהם על דין תורה, בשביל מה צריך את בית המקדש? כל המושג של בין המקדש זה רוממות יותר ויותר ויותר. אם לא, אז מה צריך? את הקורבנות, את הדבר המעשי שבקורבן, היבש. אז זה אומר הקדוש ברוך הוא, זה מה שאומר לנו חזר ישעיהו, מנחת שב, תורת אויבי לי, למה לרוב זבחכם? אני צריך את החלב, חלב מריאים וכו' וכו', דם פרים, מה אני צריך את כל זה? הרי כל העניין זה להתרומם, להתעלות, ובו תדבק, ובו תדבקו, כל השאיפות הללו, ואז אתה בא למקדש ואתה מרגיש רוממות, רוממות, זה מה שהייתה השכינה. אבל אם אין את זה, אז ודאי שזה לא שייך בכלל. כתוב, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה, וכל שלא מתאבל אינו רואה בנחמתה. אז מה הפשט? לא הפשט, אולי לא הפשט דווקא שהוא לא יהיה אז, הוא לא יראה שבעניין ירושלים, יכול להיות שהוא יהיה בעניין ירושלים, הוא יראה את המקדש, הוא יבוא לבקר אפילו, זה לא שייך. אבל לראות, אם אין עיניים לראות, אם אין שאיפה להגיע לאיזה הישגים, אז מה שייך? איך הוא יראה מנחמתה? איך הוא יראה? מה הוא יראה? הוא לא יראה שום דבר. הוא יראה בית יפה, נכון, הוא יראה כמה דברים. אולי אפילו יכול להיות, מסתם זה לא יהיה, אבל עקרונית יכולה להיות ביקורת, מה זה לוקחים, שוחטים, דם, ככה, כהנים הלכו בתוך דם, בטח. תלוי איך מסתכלים על הדברים. אם לא רואים את זה בעיניים בעולם אחר, אלא נמצאים למטה, אז ודאי שרואים את זה אחרת לגמרי. לפני שבוע בערך, אולי יותר, אני כבר לא זוכר, פגשתי מישהו, אברך שלא למד פה, שהוא שופרה דשופרה, והוא שאל אותי בעקבות שהייתה לי יום הולדת. הוא התחיל לדבר, לא שהוא שאל, אמר, דיבר מהירורי ליבו, נאמר ככה. הוא שאל, כמה אנחנו כבר מספיקים? כמה לומדים? גם אצלנו יש כאלה שמדברים בטון כזה, אבל כמה כבר מספיקים? לומדים קמצוץ ממשהו, מהלכות שבת, מאור החיים כל כך גדול, והגמרות, ואיפה חושן משפט, איפה סדר נזיקין, איפה אבן העזר, ואיפה קודשים, מהרי בני המקדש, ועוד ועוד ועוד, כמה חסר, כמה חסר, ואיפה המדרשים, ואיפה קבלה, כך הוא שאל גם, זה אחד ששייך גם לדברים האלו, ואיפה הדבקות בתפילה? אבל כדי שתהיה דבקות בתפילה צריכים לעבוד ולעבוד ולעבוד, איפה יש זמן לזה? ואיפה האמונה ואיפה הביטחון בקדוש ברוך הוא? להגיד את זה זה קל מאוד, אפשר לעשות רשימה ענקית, אבל כל דבר זה עבודה ועבודה ועבודה, לחיות אמונה, לחיות בביטחון. ואיפה הקדושה? ואיפה הענווה? ואיפה המידות הטובות? ואיפה סבר פנים יפות? ואיפה הקדושה? ואיפה היראה? ודברים יותר פשוטים, שזה הוא לא שייך אולי לזה, זה שאל אותי. אבל אם אני שואל את עצמי, איך אפשר להתמודד עם הרחוב, איך אפשר לצאת? אפילו פה בהסתירה בין הקודש והמקום הקדוש והנפלא, עם כל הניסיונות שיש. איך מתמודדים עם כל הדברים האלו? איך? אני עניתי לו בקיצור ואמרת לו, נו, זה בדיוק מה שאנחנו מצפים, רוצים את משיח, רוצים את המקדש. של מה רוצים את זה? זאת אומרת, הרמב״ם כותב את זה כוכר בצורה ברורה, זה בעצם פסוק, ומלא הארץ דעה את השם. למה מצפים למשיח? לא ציפו לא לזה ולא לזה ולא לזה. אפילו הם ציפו שיהיה כסף, הם מצפים, לא הם ציפו, שמצפים שיהיה כסף זה כדי שלא תהיינה הפרעות, שלא תהיינה מחלות, שיוכלו לחיות בשלווה ולהתעלות. אבל מה השאיפה? בשביל מה צריך את כל זה? כי רוצים דבקות בקדוש ברוך הוא. אם אתה אומר כי רוצים לדעת ש"ס, זה לא מספיק, זה קטן. יכולים זה לדעת, זה גם לדעת, זה חיבור כפי שראינו. תופסי התורה לא ידעו לי, להתחבר לקדוש ברוך הוא. עוד ועוד ועוד ועוד. השאיפות האלו, איפה קדושים תהיו? איפה פרושים? איפה? כל המצוות שהרבן יונה מונה, שכל אחד מישראל מצוות, שנאמרו לנו במצוות עשה, אתה בקושי יודע כשאתה קורא את זה להבין מה בכלל רוצים ממך. מצוות עשה מן התורה, עוד אחת ועוד אחת, דרגות 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 דרגות, בשביל זה אנחנו מצפים. מה חסר לנו? מה חסר להם? קורבנות? אני לא מבין מה חסר קורבנות. אומרים בתפילה חסר קורבנות, אבל אנחנו כל כך רחוקים מזה. מה? חסר שחיטת הקורבן? נכון, הקדוש ברוך הוא ציווה, תמידים, זה מחפר, זה כל מיני דברים. אבל נכון, זה עיקר הקורבנות זה שהנפש היא טהורה, מחפר זה הפירוש, לנגב אותה, לנקות אותה, קשה לדיוק. אז האדם הוא פתאום קל לו, פתאום. זה בעצם מה שאנחנו מצפים למשיח. ותמיד אנחנו אומרים, כל מי שנמצא פה אני חושב יודע את זה, על מה שהרמב״ם אומר ש... שגם מי שמאמין במשיח, כך נראה בלשונו, מי שלא מצפה לו הוא כופר. מה הפירוש שמי שלא מצפה לו הוא כופר, משיח לכפירה? אלא התשובה היא פשוטה. אם אחד לא מצפה, זאת אומרת שהוא לא אם אחד נגיד חולה רחמנא ליצלן, מצב קשה, אז הוא מצפה להיות בריא, אם עובר איזה טיפול, הוא מצפה שהקדוש ברוך הוא יבוא שיהיה בריא, אחד אין לו ילדים, הוא מצפה. אם אחד לא מצפה, זאת אומרת, הוא לא מבין בכלל מה זה. מה פירוש הוא לא מצפה? איך הוא לא מצפה? התשובה היא שכל מה שהזכרנו קודם, זה לא מעניין אותו בכלל. שום דבר לא מעניין אותו מהדברים האלה. אולי מעניין אותו דין תורה. לא, כמו שאפשר גם בעולם הזה, וככה לשמור את ההלכות שיש נוהגות בזמננו, וכך וכך. אבל איפה כל השאיפה שלו הגדולה? אין את זה בכלל. אז מה שייך להגיד שהוא מאמין במשיח? הוא לא מאמין במשיח, הוא מאמין במשהו אחר שנדמה לו שזה משיח. ובמילא הולך בבת אחת, זה ברור. אז הציפייה למשיח והאבל על ירושלים, זה בעצם גם ציפייה, מה יש להתאבל על ירושלים? הציפייה שיהיה משהו אחר, שישתנה, זה היינו אח בעצם. זה אותו דבר, בעיני המקדש, ויחול שינוי כזה, השכינה תחזור אלינו. אבל יש עוד שאלה, בדרך כלל אני מסרב לדבר עד שרחמים ככה, הרב רחמים, סליחה, הוא לוחץ עליי, אני אומר, טוב, בסדר. הפעם לא סירבתי לו, אני חושב, הוא מתפלא מאוד. כי מה עכשיו, ערב בין הזמנים, מה זה נוגע, זה לדברים ש... אני אגיד לכם את האמת, למה חשבתי? חשבתי, מה אני אגיד, אני מצפה מאוד. זה אולי יותר מה שמצפה מאוד, אבל... אנחנו מרגישים שיש סיכוי גדול שיקרה משהו עוד לפני, מה נדחה את זה לאלול, לימים נוראים? מה? אבל אם יהיה לפני זה משהו מהפך גדול, צריכים לחטוף כבר עכשיו. אבל לכאורה ישנה שאלה, אין זמן להאריך בדברים עכשיו, אבל ישנה שאלה כל כך נפלאה במערל, בנצח ישראל, בפרק מנבב, הוא מביא את הגמרא במסכת שבת, כתוב בפסוק, וזכורת בורחה עד אשר לא יבואו ימי הרעה והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ. פעם היינו שרים את השיר הזה, היו שרים את זה הרבה, היום כבר זה זכורת בורחה בימי בחורותיך עד אשר לא יבואו ימי הרעה, טוב, אלו ימי הזקנה אומרים חזק, והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ. מה זה? אומרים חזל בגמרה שם מסכת שבת בפרק השואל, הגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ, אלו ימות המשיח, שאין בהם לא זכות ולא חובה. ימות המשיח, לכאורה אין זכות ואין חובה, זאת אומרת אין בחירה. אין בחירה במות המשיח. אז מה יש לצפות למות המשיח? זה לא כך פשוט, משיח פתאום יבוא ולא תהיה לנו בחירה. כל מה שהאדם הוא מצפה שהוא פעם יבחור בטוב, אבל אם כבר לא תהיה בחירה, מה זה? מספרים, אני לא יודע אם זה נכון, ששאלו פעם את החפץ חיים ואמרו לו, למה לצפות למשיח הרי לא תהיה בחירה? אז הוא אמר, כי אדם לא צריך לדאוג לעצמו, הוא צריך לדאוג לכבוד הקדוש ברוך הוא שכבר יתגלה, מלא ארץ את השם, מלא ארץ את השם, כולם יכירו אותו, כבוד שמיים. בסדר, זה קודם כל בשביל לחיות ככה, זה צריכים להיות בדרגה עצומה עצומה. כמה אדם הוא לצפות לכבוד שמיים, לפרט אם אדם יודע שהקדוש ברוך הוא לא צריך אותנו וככה. זה ככה משהו פילוסופי שבקושי אתה יכול להרגיש את זה. הכל פעם לצפות לזה, אם זה טוב בשבילך, איך אתה יכול לצפות? המערל פה מדבר לאו דווקא על הפרט הזה, אבל הוא מביא ימים שלא זכות ולא חובה. הוא מעריך פה הרבה, הוא כותב בין השאר ככה, הדעת נותנת, לא יכול להיות, אני תמיד אומר את זה, אבל שמחתי שראיתי את זה פה, לא יכול להיות שלא תהיה בחירה. קודם כל, אמרנו אתמול מוסף, כן? בחגים אומרים יותר, אנחנו מקווים שיבנה המקדש ויקריבו קורבנות ותמידים ואת כל המצוות, את המנורה ואת הקטורת כל כך הרבה מצוות שאין לנו עכשיו אפשרות לקיים. כל זה יהיה בלי בחירה, מה זה? ואיפה היובל, כמו שכתוב ברמה מקולית, כל התורה תחזור לקיומה. היום יש לנו קטע קטנטן מכל התורה בפועל שאפשר לקיים. היובלות והשמיטים במדורייתא, זה וזה, יש לנו הרבה דברים שמד רבנה. אז הכל בלי בחירה, מה זה? איזה מין דבר זה? חוץ מזה הוא כותב פה משפט כזה, הדעת נותן כך, כי אין ימי המשיח שיהיה העולם שכלי לגמרי, ויהיו כמו מלאכים נבדלים. זה לא יכול להיות דבר כזה. שמה, שלא תהיה בחירה, זה עולם הבא, אבל מה זה שייך לימות המשיח? שהרי אוכלים ושותים, הרי יחיו חיים רגילים. אין בין העולם הזה לימות המשיח שיבוד מלכויות בלבד, אלא שיבוד מלכויות בלבד. יש שקט, יש שבא, כמו שהרמב"ם מתאר את זה. אז לא תהיה בחירה, מה זה, יהיו מלאכים האנשים? ואינו עולם המשיח כמו עולם הבא. זה לא יכול להיות. לכן הוא אומר כך, בדרך כלל יותר טוב לקרוא בפנים בכל דבר, גם באחרונים, כל וחומר בראשונים, אבל כיוון שזה ארוך אז נאמר בקיצור. הוא אומר ככה, תהיה בחירה ולא תהיה בחירה. לא תהיה בחירה ליצור מהפך שלם. אדם לא יוכל להתהפך. אם הוא רע, אם, לא מבא אם הוא כופר, אבל אפילו הוא לא כופר, הוא לא יוכל להתהפך להיות פתאום לטוב. ולמה? כי הטוב יתגלה. אז אתה כבר יודע את איזו בחירה היא זאת, אתה יודע את האמת, מה יש לך לבחור, במה אתה בוחר, במה שאתה כבר יודע, גילו לך את הכל, גילו את הסוד, במה אתה בוחר. זה לא שייך שיהיה. ולכן זה ימים הגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ. חפץ זה מלשון רצון. לא יהיה רצון, לא תהיה בחירה, רצון לרע או רצון לטוב. עכשיו בעולם הזה אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, כפי שהוא אומר. גם יכול להידרדר. הרצון שלו יכול למשוך אותו לאן שהוא רוצה. כל זמן שהקדוש ברוך הוא לא יעמיד לו איזה גבול, כמובן, באופן כללי. אבל אם מות המשיח לא יוכל לעשות תשובה, כי אין שם שינוי שישנה עצמו מרע לטוב, שיהיה רשע צדיק או מטוב לרע, לא זה ולא זה. לא שייך שזה יהיה, אבל מה כן יהיה שייך? מה כן יהיה שייך? נגיד זה במילים שלנו, זה אבל אותו דבר במה שדיברנו קודם. אם אדם יש לו שאיפות, כמו שסיפרתי את העובדה, אבל אם אדם יש לו שאיפות וחסר לו והוא מצטער, הוא מצטער שזה לא הולך ולא הולך ולא הולך, הוא רוצה לדעת את התורה, הוא רוצה להיות שקוע בתורה, הוא רוצה להיות מעיין בתורה, הוא מעמיק בתורה, הוא מרגיש כמה זה נחמד, ולא הולך לו בגלל אלף דברים שמפריעים לו, וגם מפריע לו המידות שלו וכל מיני נסיבות, אבל גם עצם הדבר, אפילו אם זה עצלות ואפילו אם הוא דוחה למחר, לא משנה מה, אבל הוא רוצה, הוא שואף, אבל חושך, מה לעשות, זה חושך, זה לא הולך. הוא שואף להגיע לדבקות בשם, אבל מה הדבקות בשם? הוא רוצה להתפלל טוב, הוא רק מתחיל להתפלל, פתאום הראש שלו נמצא בלכן אזור, או קצת קודם, הוא פתאום תופס את עצמו, שהוא כבר בסוף 18, וכן בכל דבר, הוא רוצה ורוצה ורוצה, וזה לא הולך. הוא רוצה לחיות כל הזמן, צדיק באמונתו יחיה, כל הזמן לזכור את הקדוש ברוך הוא, בכל דרכיך תאר, הוא יישר אורחותיך. וזוהי פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה, אמרים חזר. פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה, בכל דרכיך דאהו, שלוש מילים, אבל בטח זה הכל תלוי בה, אבל איך עושים את זה? אבל אדם שואף, הוא רוצה לו דוב כבו, הוא רוצה קדושים תהיו, הוא רוצה כל מה ש... כל כך הרבה דברים, וזה לא הולך, זה עולם של חושך, ועולם של ניסיונות, נכון? הוא לא יכול להתמודד עם ניסיונות, אפילו זה, והוא חוטא, והוא עובר, והוא מתחרט, ועוד פעם, ועוד פעם. אבל אם יש לו את השאיפה הגדולה הזאת, זה בשבילו נברא משיח. בשבילו בדיוק זה משיח. משיח יבוא ומלא ארץ דעה את השם, ואז יהיה כל כך נפלא, זה ילך כל כך בקלות, לא תהיה ההתמודדות הזאת, אלא מה זה ייפתחו מעיינות של אור, וכיוון שהוא שאף, אז הוא יוכל לקיים את מה שהוא רוצה, בבחירה שלו, כמובן בבחירה, אבל זה ילך לו. פתאום הוא רואה את זה כל כך הולך נפלא, כל כך, בין אם זה בלימוד, ובין אם זה בדרגות, ובין אם זה בתפילה, מה זאת אומרת? זה כל כך פשוט. כשאני מדבר, אז אני מדבר, מה אני יודע? אני לא צריך לחשוב, רגע, מה אני עכשיו הולך להגיד? אני מדבר זה, אבל כשעומדים לפני הקדוש ברוך הוא, אתה מדבר, פתאום אתה חושב, רגע, מה אני אומר עכשיו? אני צריך לחשוב ולחשוב. זה ילך לו, הוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא, מדבר איתו, מה הבעיה? מדבר איתו, הוא אומר לו, הוא מבקש אותו, הוא מודה לו, הוא מברך אותו, הוא... מה לא? וכן בכל הדברים האלו. מה זאת אומרת? צריך לחפש איך לחיות באמונה? מה זאת אומרת? הוא רואה את הקדוש ברוך הוא על כל צד ושם. הוא רואה אותו כל הזמן, הוא מסתכל, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא. פה הוא מופיע בפרצוף של עץ, ופה בבעל חיים, ופה בבן אדם, ופה באוזן, ופה בעין, ופה בספר. מה זה משנה? הוא רואה את הקדוש ברוך הוא כל הזמן. וכן הלאה. זה מה שעתיד להיות במשיח. זה מה שהוא מסביר ככה. ודאי שיש בו קניין מעלה. רק שלא יהיה דבר זה שאדם משנה מעשה מן רע לטוב. כי אם היה רשע כל ימיו, אז אם יבוא יראה בימות המשיח את הטוב האמיתי, ודאי יחזור בתשובה, אבל מה זה לא יועיל לו? זה נקרא תשובה? דבר זה נקרא תשובה כלל. לכן אומר הכתוב שיעשה תשובה קודם זמן המשיח, וזכור את בורך עד אשר לא יבואו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ. מה אתה תחכה עד אז? לא תוכל לחזור. אבל מישהו כבר צדיק והוא התחיל את התשובה קודם, אז ודאי ודאי שיקנה יותר ויותר ויותר מעלות. ואז הוא מסביר דבר יפה, וזה נגיד שזה וורט, לא משנה, אבל זה מאוד יפה. הוא אומר ככה, מעין עולם הבא זה שבת. גם חז"ל מביאים במסילת ישרים מדבר על זה, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, מי שלא טרח בערב שבת מאיכן יאכל בשבת? אם לא מכינים לשבת, אין אוכל בשבת. העולם הבא דומה לשבת, העולם הזה דומה לערב שבת, מכינים. אבל איפה החגים באמצע? הם נעלמו. בערך, זה מה שכתוב. איפה החגים? יש חגים. חגים זה ימים שאפשר לעשות. מלאכת אוכל נפש, ככה. מוגבל, אבל זה לא שבת. איפה החגים? התשובה היא שהחגים, כנראה שזה ימות המשיח. זה לא עולם הבא. זה לא עולם שאין בו בחירה. זה לא עולם הנצח. עולם של תחיית המתים. לא משנה איך, מה יהיה שם. אבל זה לא עולם של בחירה, זה ברור. ימות המשיח זה ימים טובים. וממילא, מה הדין בימים טובים? אפשר להכין לשבת או לא? התשובה היא, אם עשו עירוב תבשילים, אפשר להכין לשבת. ואם לא עשו עירוב תבשילים, אי אפשר להכין לשבת. מה זה עירוב תבשילים? אם אתה התחלת לבשל לכבוד שבת, אתה יכול בחג לבשל ולבשל ולבשל. אם לא התחלת, אי אפשר לבשל. זה בדיוק אותו דבר. אם אתה התחלת את העסק, אז תוכל בימות המשיח להגיע, להגיע, להגיע. אבל להתחיל את ההתחלה לא תוכל. הוא מסביר שזה מה שכתוב בגמרא ביומא, זה גמרא שכתוב שם שאברהם אבינו קיים אפילו עירוב תבשילים. אז לא משנה איך הוא בדיוק מסביר את הדברים, אבל כמו שאמרנו, יש פה משהו, עירוב תבשילים זה לא סתם. אברהם אבינו, טוב, זה לא כל כך משנה כרגע. על כל פנים, זה מה שאמרתי קודם, אני לא רציתי לדחות. אז צריכים לחתום לפני שעד אשר לא יבואו, עד אשר לא יבואו וכולי, והגיעו שנים אשר תאמר הם יבאים חפץ. העבודה שלפני המשיח היא להיכנס לעסק, לשאוף, אבל לשאוף עם אדם הוא לא מבצע כלום, זה לא נקרא שהוא נכנס. להיכנס איכשהו לעסק, לא יודע בדיוק איך. עירוב תבשילי, תחתוף עירוב תבשילי, כך משהו זה. נכון, החפץ חיים אומר שלכן הוא חיבר את ליקוטי ההלכות כדי שיהיה מכל דבר ככה טעם. אז זה מבחינת לימוד, איתם פה, איתם שם. אחרים אומרים, ככה מקובל בהם, מאנשים גדולים שבדורות האחרונים, שאמרו שלכאורה האדם עובד על מסילת ישרים. מה זאת אומרת? הוא עולה דרגה בסולם, עוד דרגה, עוד דרגה, לאט לאט ככה. אפשר לחטוף את הכל. אומרים, בדורות שלנו, ואיקטה במשיכה, תחטוף מה שאתה רוצה, קצת מקדושה וקצת משם, קצת משם. תחטוף את הכל שאין לך שייכות לעסק הזה. לרוב תבשילים זה ככה, אם אדם בישל מותר לו לבשל, לאפות אסור לו. צריך גם פת וגם תשיב, כל מיני דברים. זאת אומרת, מה? אבל מבחינה מעשית איך עושים את זה, אני לא יודע. כל פנים, את השאיפה, את ההרגשה של החסר קודם כל. את ההרגשה של החסר, אם אדם לא מרגיש חסר, לא יהיה לו מה לשאר. אם מספיק לו דין תורה, אז זה לא שווה שום דבר. תמיד דברים על דין תורה זה חורבן. כי אין דבר כזה. אם אין את האזהרות שכאילו בן סורר מורה מצווה עליהם, אז לאן מגיעים? לשום דבר. וזהו, זולל וסווה זה שום דבר, אין בזה איסור ממש. הרמב"ן לקדושים כי הוא מביא גם את זה, שלכאורה אדם יכול להיות זולל וסווה. יש צריבות, הוא אומר גם שם, הוא לא מביא את בן סורר, אבל קדושים תהיו, בסדר. זאת אומרת, אם אדם הוא אין לו את השאיפות, אין לזה לא שייך לו שום דבר, לא שייך לו להתאבל על ירושלים ולא לצפות למשיח, ומה שפה מפחיד, כפי שראינו, זה שלא רק שלא לצפות למשיח, אלא הוא לא יכול לזכות לזה, הוא לא יכול לזכות לזה, הוא יישאר בחוץ, באותם חלקים לפחות, שאין לו שאיפה, אז הוא, זה מפחיד מאוד. זה מה שאנחנו צריכים לעשות, כיוון שמשיח עלול להופיע פתאום, ושמה תגידו שזה המצאה שלי, כתוב מפורש בפסוק, פתאום יבוא אליך לא. פתאום יבוא. אז זאת אומרת שיכול לקרוא משהו. מי שיש לו עיניים, או מי שקורא קצת עיתונות, ורואה מה שהולך, מה שהם מסבירים, הגויים למיניהם, והכל מה שמתפתח, ומה שזה ואיך, ומה. ואפילו אצלנו מכינים שלא יעלה ולא יבוא, לאן יברחו, ולאן זה... מה עם העורף, והעורף, והעורף, כמה נשק, וכמה זה וכמה זה. קודם כל אנחנו צריכים לדעת שזה הקדוש ברוך הוא מנהל את העסק. הוא מפחיד אותנו אולי כדי שאנחנו נעשה עירוב תבשילין. בטח שזה לא, אנחנו לא תלויים באף אחד, לא בשום אומה ולשון, לא באיראן ולא בסוריה ולא באף אחד לא מפחיד אותנו. לא צריך להפחיד אותנו על כל פנים. הם מפחידים שחסר לנו אמונה. אבל הפחד זה כי הוא פתאום יבוא, זה ודאי שיבוא. אלא מה? זה יכול לקרות פתאום, ואנחנו צריכים להיות מוכנים לדבר. שהשם יזכה אותנו, שנזכה בקרוב למעלה הארץ, דע את השם, אבל גם, זה לא כזה להיות אגואיסט כמובן, אסור לאדם לחשוב, אבל שאני אעשה עירוב תבשילין. כשאדם אומר שאני אעשה, ומה עם אשתו, אם הוא נשוי כבר, ומה עם הילדים שלו, ומה עם ההורים שלו, ומה האחים האחיות שלו, ומה עם החברים שלו, ומה עם השכנים, ומה עם כל עם ישראל, רחוקים יותר, אז ודאי שהכל זה... צריכים לחשוב, חלק, אבל זה לא תמיד בבחירה שלו, רק להתפלל למען הכל. ודאי שאסור לאדם לחשוב על עצמו, צריך לשאוף כדי שמלא הארץ דעה את השם שכולם יכירו, ודאי. אז שכולם יכירו ויזכו שגם, שהם יעשו לפני זה איזה משהו. כל מה שהקדוש ברוך הוא מפחיד, וכל מה שעתיד, הנה אנוכי שולח לכם תהיה לפני בו יום השם הגדול והנורא, כי יהיה יום השם גדול ונורא. ורוצים שיתעוררו, מה בדיוק? הפירוש באליהו, ואיך הוא יתגלה, ומה הפירוש, זה לא משנה. אדם שיש לו דמיונות, הוא חושב רק כנראה את הזקן שלו, איך הוא נראה, צעיר או זקן. זה יכול להיות הרבה הרבה מעל ומעבר. יש כאלה שאמרו, אנחנו כבר חיים בתקופות. זה לא משנה, אבל כבר חיים בתוך זה. אלא לא רואים בינתיים. לא רואים כן לנו עיניים. לא כדי, כי הוא מתחבא מאחרי איזה קיר. הכל קיים, הקדוש ברוך הוא עוד ועוד ועוד. נבואות מתקיימות, התקיימו נבואות, זהו. עכשיו, כיוון שערב תשעה באב, אבל אין סתירה בין צער ואבל וציפייה לבין שמחה גדולה. אין, ככה זה. אדם צריך להיות מאושר אפילו בשמחה, בתשעה באב, שאשראי שאני יודע להתאבל על ירושלים. אם אני יודע, אם אדם זוכה, אני תמיד אומר, מה זה שבת נחמו? מה קרה אחרי תשעה באב, פתאום שבת נחמו? כי אם באמת אדם הגיע לדרגה שהוא תפס את עצמו, שהוא מבין והוא משתוקק, אז צריך לשמוח על זה. זהו גוף הנחמה. תפסת משהו, עשית עירוב תבשילין, אז תשמח, שבע שבתות לנחמת. זה גוף, האדם צריך להיות בשמחה. אדם שהוא קודם כל שהוא מבין המאמינים. כמה יש מאמינים בתוך עם ישראל? כמה אחוז יש מאמינים? בעם ישראל הרחב הגדול בעולם, שלא יודעים שהם יהודים חלק גדול מהם. חוץ מעשרת השבטים אפילו. כמה יש בתוכנו, וכמה זה, וכמה אנשים שיושבים לומדים תורה, בכלל יודעים מה זה תורה, יודעים מה הערכה של תורה, ומשתדלים, ומוצאים, וכמה צריכים להיות שמחים ומאושרים, זה לא שום סתירה, אדרבה, זה מחבר מאוד את הדברים. זה לא סתם של לפקוד ככה, להרגיש את ההשתוקקות הזאת, להרגיש שאנחנו לא רוצים דין תורה, אנחנו רוצים הרבה הרבה מעבר לזה. רוצים לזכות ואם נדרוך במקדש, להתחבר לרצפה, לא יודע למה להתחבר. נוכל לראות את השכינה, זה הדבר הנפלא, שנזכה במהרה בימינו, אמן ואמין.